אמרנו, או שהכוונה לרוח השם אימו עם רוח השם, או שהכוונה היא אימו עם הצביון של רוח השם, או שיש פה טעות. נכון. עכשיו, זה לא טעות, זה לא טעות, אלא זה הבעיה הידועה של הכתיבה של הרב. דיברנו עם זה כמה פעמים, על כל פנים, אלף אני מבונן איתם לרב, אני מנהג להגיד את זה. לרב יש בטח בתקופה הראשונה שלו, אז יש כללי תחביר של אבן עזרא ושל הרד"ק, ויש שני כללים שמבחינת העברית שלהם זה תקני, ורק אנחנו כבר נדדנו מהתקניות הזאת של העברית של ימי הביניים, וכתוצאה מהכללים האלה לומדי כתבי הרב מאוד סובלים, כי אני לא בטוח שפה זה באמת דוגמה נכונה למה שאני מבין. מתכן זה לא נכון מה שאני אומר, אבל מכל מקום זה יכול מאוד להיות, ויש הרבה מאוד דוגמאות למה שאני עכשיו עומד לומר לכם. הכלל, אני חושב זה כלל של הרד"ק, שאומר שאני גרוע בתחביר, אבל זה הולך בערך ככה, שאם יש נושא ויש מושא והמשפט חוזר אל הנושא, אם המושא הוא זכר או נקבה, הזכר והנקבה הוא ימשיך כאשר הוא מוסר על הנושא, כמו של ה... על כל פנים זה לגיטימי שהוא ימשיך כמו המין שהיה למושא. תראו פה, הנושא פה הוא התשוקה, נקבה. עבר מושא, רוח השם או צביון רוח השם. ועכשיו הוא חוזר לדבר על הנושא. והכל חפצים להתאחד עמו, עם הנושא. אבל מאחר שהמושא הוא כבר הפך להיות זכר, אז הוא ממשיך לקרוא לו זכר. שלא לדבר על זה, שישנו כלל של אבן עזרא, שאומר כל דבר שהוא לא איש, אז זוכרהו או נוקבהו כרצונך. בדבריו בקביעות, אז הוא יגיד מציאות גדול, טבע יפה. זה תקני לחלוטין לפי... אתם רואים את השולחן היפה הזאת? זה עברית תקנית אצל אבן עזרא. כי זה לא איש. על כל פנים, אז בשילוב של שני הדברים ביחד, זה הופך להיות למשהו הרסני לנו, שאנחנו לא מבינים על מה הוא מדבר. עכשיו פה, ככה, הרב עצמו באיזשהו שלב בכתביו, אז הוא השתדל לתקן את עצמו. לכל פנים, מדי פעם היה משתדל לתקן, אם כי זה לא הצד החזק שלו. כמו שפסיקים ונקודות זה לא הצד החזק של הרב, ולאחר שהכלל הזה הוא נכון בימי הביניים, אז למרות שזה עכשיו כבר לא תקני, הוא השתדל לתקן, אבל, והרב צבי יהודה המשיך את הקו של השתדלות לתקן, ולא תמיד. עכשיו, ייתכן שפה, הלוא כל מה שיוצא באורות זה מי שאחראי על זה, זה הרב צבי יהודה. זאת אומרת, זה פעמיים, זה כתיבה של הרב וביקורת של הרב צבי יהודה. והרב צבי יהודה הוא, בעיקרון, הצדדים הקטנים, הוא הרבה יותר חזק בהם מאשר הרב. אבל מכל מקום, שלא לדבר על זה שיש מקומות שגם נשמטו מעיניו של הרב צבי יהודה, מעט, אבל יש, ויש מקומות שהרב צבי יהודה בחר כנראה, ייתכן שפה זה דוגמה, יכול להיות, שהרב צבי יהודה בחר לא לתקן, כי זה לא בטוח מה כוונת הרב, כי זה גם יכול להיות שזה כן הולך על צביון ועל רוח השם. טוב, אז השארנו את זה פתוח. כל פנים, הרוח הכללית, הבנו אותה, זה הרעיון הכללי, ודאי אנחנו מבינים. התשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם, בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו, ולתום נעימת חייו. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. זה אומר דוד המלך. אבל מה שנכון, הוא מוצר אצל דוד המלך, באמת, זה נכון אצל כולם. נכון אצל כולם, בנשמה. מה שאצל דוד המלך זה בפועל, אצלנו זה בנשמה. כן. כן, אז להתאחד עם אב, לטעום נימת חייה. עוד פעם?
יש
נימת
חיים,
אתה אומר, זה מוכח, זה מוכח שזה לא הולך על התשוקה. כי סביר שהתשוקה היא... כן, וגם אתה סביר שלא התשוקה היא התשוקה להוצאה. אם תהיה הוצאה, אז יהיה נעים. יישר כוח. יפה מאוד. אז באמת, בסדר. יתברר בצורה, אתה צודק. המסקנה שהאופציה שהעליתי היא לא נכונה. והפירוש הנכון זה או צביון רוח השם או רוח השם. אם כי זה יכול להיות, רגע, אני חוזר בי. זה יכול להיות לא על התשוקה, אבל תשוקת הוצאת. הוצאת זה שוב נקבה. וכולם רוצים לטעום את נעימת חייה של הוצאת צביון רוח השם. כולם רוצים להתאחד עם הוצאת צביון רוח השם ולטעום את נעימת חייה של הוצאת. זה נכון, של הוצאת צביון רוח השם. מה הנושא פה? הנושא הוא הוצאה או הנושא הוא צביון רוח השם? או הנושא הוא רוח השם? חזר הספק. אולי. לא כל כך נורא. כי ודאי את הרעיון הכללי אנחנו ודאי מבין. כן. האומץ שבלב, המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה, כלול בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולן, שיהל אליה אור התורה בכל מילואו וטובו. יש משהו מפליא באומה הזאת. לכל לב הוגה ומוח חושב. העולם כולו חש את הגבורה של האומה. באיזה מובן האומה היא גיבורה? יש כל מיני גבורות. פה הרב מדבר על הגבורה המיוחדת של שמירת הצביון. היכולת של האומה לשמור על זהותה לאורך אלפי שנות קיומה. זו עוצמה שלא נראתה בעולם בשום מקום אחר. גבורת האומה, עכשיו לא מדובר על גבורת האנשים, אפילו לא מדובר על גבורת דור מסוים. כי גבורת אנשים, גם גבורת דור מסוים, כדוגמתם ראינו בעולם. אבל גבורת האומה זה בכללות כל דורותיה. יש משהו בתכונת החיים של האומה בכלל כל דורותיה שהוא מופלא מאוד. וזה עצם השרידות של האומה. כי הדבר הזה בפרספקטיבה היסטורית רחבה, בהשוואה לכל העמים אחרים, לכל התרבויות כולם, אז זה הדבר שהוא פשוט נס. הוא פשוט מנוגד לכל חוקי ההיגיון, המציאות, ההיסטוריה, והוא פורץ את גדרי המציאות, העולם. כוח החיים הזה, שכל הגלים שעברו עליו, כל ההיסטוריה שעברה עליו, ועסקה בכל כך הרבה כישרון, בכל כך הרבה מאמצים, בכל כך הרבה כוחות, להכחיד את האומה הזאת, להשמיד אותה, לשמד אותה. ועמים שלכאורה היו חזקים הרבה יותר, הן מבחינה טוטליטרית, הן מבחינה תרבותית, מבחינת ההשתלטות שלהם, ההתפשטות שלהם על העולם כולו, הם התגלו כחלשים ממנו מכוח השרידות, כי הם עברו ואינם, ואנחנו עדיין פה. זוהי גבורה מיוחדת. גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה. שמירת הסגנון, הצביון זה הסגנון המיוחד של האומה, שמה, מהותה, תכונתה, ייעודה, זה השם, וערכה. הערך, החשיבות של עניינה, כמו גם הסדר המיוחד לעניינה, סדרי חייה. כל אלה המילים ביחד, צביונה, שמה וערכה, זה מאוד קשור במילה המודרנית, זהותה, מה שאנחנו קוראים כיום, שמירת הזהות. צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה, האומה הזאת שומרת על אמונתה, שומרת על תקוותיה, על שאיפותיה, על מסעת נפשה. יש איזה קו משחר ימיה וגרעיניות אבותיה ועד הלום, קו שמתמיד כל הזמן. הרוח ששואף לאותו אידיאל, לאותו תוכן, מאמין באותה רוח על שחיה בתוך כל הדעות, כל הלוכי הנפש, כל התרבויות השונות, עם כל גווניהן, שהאומה הזאת לאורך דורותיה חיה בהם. מכל מקום, ישנו קו אחד, רוח אחת, רציפות, תודעתית אחת, שנמשכת עד אברהם אבינו ועד עכשיו. ועד עדי עד. זו תופעה פנומנלית, זוהי הגבורה. היכולת לשמור על המציאות העצמית. זו גבורה מדהימה. והגבורה היא פועל יוצא של אומץ שבלב. אומץ שבלב של מי? אז שוב, זה אומץ בלב של אף אחד מאיתנו, ואף אחד מדורות האומה, ואומץ בלב של כולם. זה אף אחד בכולם. כי הלב הזה פה זה הלב של כלל ישראל. שוב, כמו שפה מדובר על האומה, אז מדובר פה, יחסנו אל האומה זה בערך, למשל גס ופרי, אבל בערך בכיוון של יחס מולקולה אל האישיות שהיא חיה בה. זה יחסנו, אנחנו נשבים פה, קבוצת מולקולות, אל המושג אומה שעליו הרב מדבר. ומכל מקום, תכונת החיים שלה, המתגלה בכלל האישיות, היא סך הכל עצורה ב-DNA של כל מולקולה. והיא זאת שחוללה את כל המולקולה. ויש משהו בתהום, תהום, 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 אישיותו של כל אחד, שיש בו את אומץ הלב הזה. ולפעמים הוא מתראה גם בצורה קונקרטית. כל ישראל מצווים על קידוש השם הגדול. זו המצווה על הגבורה של האומה. שלא יש שום כוח בעולם שיוכל לטשטש אותך מזהותך, מצביונך, מיותך, מזיקתך אל התכונה העצמית של חייך, שהיא התכונה העצמית של חיי האומה, בכללות כל דורותיה. זה הנאמנות אל רוח השם, שהוא רוח ישראל המלא, הכללי המלא חללה של, את כל חללה של הנשמה. והחפץ לשמור את המצוות כולה, לשמור את הזהות כולה. הזהות הישראלית כולה, את הסגנון הישראלי כולה. ואם הסגנון הישראלי הוא מגיע לארקת הדינסנה, גם על זה. שום דבר לא יזיז אותנו. אין כוח שבעולם, והנה, וזה המצווה הראשונה המתבטאת. והמציאות ההיסטורית, שיהיו הרבה, 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 הרבה יהודים קטנים, קטנים ממש, והם לא בנשמתם חיה האמת הזו, בגופם, במציאותם הנפשית, הממשית, בחייהם, בחייהם היומיומיים, שצורת מותם גילתה את זה. היא מעידה איך הם חיו כל הזמן. ובאמת, האחרון שבישראל, ככה אומרת, אומרים חז"ל, האחרון שבישראל, אפילו פושעי ישראל, ישנם כמה סיפורים, כנראה סיפורים היסטוריים, על יוסי משיטה, ואיך קראו לו לשני, שכחתי עכשיו. אבל סיפורים על רשעים, רשעים ורושעים, מחשובי הרשעים של ישראל, שברגע נכון, ברגע אחד, אז מסרו נפשם על האמת. אפשר לדבר על הרוגי לוד, שהיו סתם בוקי סריקי ואולי גם רשעים בחייהם, והם כמו רבי עקיבא וחבריו, שמסרו נפשם למען כלל ישראל, להציל את כלל ישראל. כל פנים סיפורי גבורה של רשעים וריקנים, אולי אפילו פושעי ישראל, שבאיזה רגע נכון נתגלה כל האמת שלהם, והאמת הנשמתית בוקעת עד ההתנהגות הקריטית לחייהם. זוהי תופעה שעם ישראל מגדל את עצמו על תודעתה בכל דורותיו, גם הממשית, גם כל ילד שגדל ביהדות אותנטית, אז הוא שומע ועל תודעות כאלה הוא גדל, ובאמת על תודעת המסירות נפש כל ילד וכל אדם מישראל מחנך את עצמו כל הזמן, כל הזמן, כל הפחות פעמיים, אם לא על פי ההלכה, שצריך להיות שלוש פעמים ביום, שאדם אומר, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. כשבן אדם קורא קריאת שמע, את התוכן הזה הוא צריך לזכור, זו כוונתו. אהבת השם היא התבטא, שלא יש דבר שיוכל לחבות את האהבה הזאת ונערות ישתפוה בכל לבבך, בכל נפשך. ובכל מודך על אלה שהכסף שלהם יותר חשוב מהחיים, אז גם זה. על כל פנים, זה ערך הערכי שהוא בעם ישראל, האמת, התהום, תהום נשמתית שנמצא בלבב האומה הכללי, ובפועל, על זה מתחנך כל ילד, כל אדם, הפשוט והקל שבקלים כל הזמן. זה התרבות הישראלית, וזה אומר חייה. והמערכת החינוכית הזאת, והצבת הנורמה הזאת, והתביעה הזאת, שתובעת התורה מכל אדם, לא מרבי עקיבא, אלא מכל אדם, שבשעת אמת, הוא נקבע להיות כמו רבי עקיבא. והוא לא יגיד, מה, אני רבי עקיבא? כן. כולם. זה הלכה. הלכה זה שווה לכל. קטן כגדול. אז זה מעיד על זה בעצמו אומץ מיוחד, כי אין שום תרבות שהיא יכולה לתבוע דבר כזה באופן נורמטיבי מכולם. זה חלק מגבורת האומה. נשמתה כמו מערכת החינוך שלה, והנורמות שהיא מציבה בפני עצמה. הדבר הזה הוא אומץ שבלב. זה אומץ עברי מיוחד. אומץ ישראלי מיוחד. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסת נפשה, ממה נובע האומץ הזה? האומץ הזה נובע מזה. כלול הוא בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולם שאלה עליה אור התורה בכל מילאו וטובו. לאותו רעיון, תסתכלו שנייה בעמוד קוף למטה. מה שהרב אומר פה זה בדיוק מה שהוא אומר גם במילים אחרות פה בפסקה ד'. עצמות החפת של להיות טוב לכל ולא הגבלה כלל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו וכפו ועומקו, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל זמנם. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמה ולכל מעשיו. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, והשיקוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. הפסקה הזאת, בסך הכל שלה, היא אומרת בדיוק את הפסקה שלנו. רק אצלנו, זה השלהבת הישראלי, שהיא חפצה לגלם באופן מעשי, ואם זה אידיאלי, להביע בהבלטה, גמורה את הביטוי הישראלי המלא, את רוח השם המלא, הכללי המלא, כבוד החללה של הנשמה, כל הכלים המיוחדים, הרבים המיוחדים לה, פה המילים הם ההזדהות שבגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, שזה פנים, 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 פנימיות, שם ישנה אידנטיות, זהות, בין העניין האלוהי, עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא הגבלה כלל, בין בכמות הניתבים, בין בחוטו של הטוב, ובין שאיפת החיים של עם ישראל. ובנקודה הזאת, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. כנסת ישראל היא האלוהות המתגלה, היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי. כמו שהגוף מלביש את הנשמה, אז כנסת ישראל היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, במה שהיא חפצה בעצם הווייתה את החפץ האלוקי שטוב השם לכל ורחמה ולכל מעשה. המושג האלוהי אפשר להסביר אותו בתור העצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא הגבלה כלל, בין בכמות הניתמים בין בחוטו של הטוב, הטוב האינסופי. זה אחד מההסברות של מה זה, מה פירוש המילה אלוהים. אז האלוהות, שזה הטוב האינסופי, זה גם מילים מרדפות לכנסת ישראל. זה גם כן הטוב האינסופי. החפץ שיהיה טוב אינסופי. למי? לכל. טוב השם לכל, רחמה בכל מעשה. וזה תוכן החיים של עם ישראל. עכשיו הרב אומר פה, שזאת ירושתה ונחלת אבותיה. עצמות החפץ, זה מין רצון כזה. פה אצלנו זה קרוי תשוקה. התשוקה למצוות. פה זה התשוקה, זה עצמות החפץ של להיות טוב לכל. בעומק העניין, תשוקת המצוות זה התשוקה לגילום רוח השם. ורוח השם זה הטוב המוחלט. אז זה אותו דבר. ועצמות החפץ של להיות טוב לכל, זה עצם תכונת החיים. היותר פנים, 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 פנימי של החיות הישראלית. זו ירושתה ונחלת אבותיה. זה טבע גזעי משורש האומה, מאבות האומה, והולך ומתגלה בכללות כל דורותיה. השאיפה של הטוב האינסופי וגילומו. זה חפץ כזה, רצון מהותי, לכן זה נקרא חפץ, ולא רק רצון. והחפץ הזה זה לא משהו אמורפי, אלא זה לא רק בשמי נורמה, זה משהו שממלא את כל החיים בממשי. רק כן זה נקרא רגש. בהתחלה הוא קורא לזה חפץ, אחר כך הוא קורא לזה הרגש הטוב הזה. כי זו ההרגשה של כלל האומה. באמת, בכללול כל דורותיה, וזוהי הרגשה נשמתית של כל אדם מישראל. אחר כך זה עלול להתבטא, וסביר מאוד שיתבטא, בתכונות הנפשיות של ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, הנביאים וכו'. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למנדט איך להוציאו לפועל בכל זמנם. החוכמה צריך חוכמה. יש רגש בלב של האומה, בלב הכללי. יש חוכמה במוח של האומה. מהי החוכמה שבמוח של האומה? מי יודע איך אומרים את המילה הזאת במילה אחרת? במקום חוכמה, שעניינה להוציא את הרגש של האומה מן הכוח אל הפועל. תורה, נכון. התורה. התורה שבה נהגה יומם ולילה כל דורות האומה, היא אינה אלא החוכמה האלוהית שעניינה להוציא את הרגש הלאומי הזה מן הכוח אל הפועל. הרגש של האומה הזה מן הכוח אל הפועל. צריך גם כן, חוץ מאשר החוכמה הגדולה, צריך גם גבורה כבירה. מה זה הגבורה הכבירה? זה המוטיבציה לקיום המצוות. זאת אומרת, צריך קבלת כל מלכות שמיים, זה החוכמה, לימודי האמונה, שזה כללות עניינה של התורה, וכל מצוות, זה הגבורה. למען דעת, איך להוציא אור, להוציא את החפץ הזה, את הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, את הרגש הטוב הזה, איך להוציאו אל הפועל? איך להוציאו אל הפועל? בכל גווניו. כל גווניו, זה מה שכנסת ישראל עושה בכללות כל דורותיה. כל דורותיה עסוקה להוציא את הגרעין הפנימי של מהות נשמתה. וכל עומר החיים שעולה מהאומה בכללות כל דורותיה, זה אינו אלא פריסה החפץ הזה, שעומד ביסוד כל זה. וזה, והנה פה הוא אומר את המשפטים שממש מקבילים לפסקה שלנו, זה סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המקליט לב כל חושב. הוא אומר פה, מדוע האומה שרדה? מה שכל כך סביר שלא יקרה, ובניגוד לכל סבירות זה יתרחש. מדוע שרדה האומה? תשובת הרב, כי היא רצתה להיגאל. השתוקקות הגאולה שבאומה, זה מה שנתן לה כוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כי זה כמין משל כזה, כמו שלבן אדם יש מה להגיד, מאוד לא מתחשק לו שיסתמו לו את הפה, ושהוא ייאלץ להפסיק באמצע הרעיון. זה דבר שהוא מאוד קשה נפשית לעשות. וכאנלוגיה, קשה מאוד לאומה הישראלית, יש לה משהו לומר, בעומר חייה. ומאחר שהיא כנראה עדיין לא גמרה לומר, אז היא לא מתכוונת לרדת מהבמה עד שהיא תגמור לומר. עם זו יצרתי לי תהילתי לספר. יש עניין לאומה לספר את תהילת השם. והיא מספרת את זה בעומר חייה. לא גמרה לספר, לא גמרה לחיות. היא אמורה לגמר את הרעיון. היא עסוקה לגמר את הרעיון, את האידאה הפנימית שעומדת ביסודה. זו שאיפת הגאולה. הוצאת האידאה המכוננת את החיים הישראלים מן הכוח אל הפועל. גילוי התכונה הנשמתית בפועל. זה פירוש המילה גאולה. מאחר שיש תוכן כזה אדיר, שהאומה עסוקה לגלות אותו, והיא לא גמרה לגלות אותו, אז היא עושה את כל המאמצים להמשיך ולפעול עד שתגמור את משימתה, את תכונתה הפנימית, את שאיפתה הפנימית. הרעיון, התוכן, האידאה שאותה עסוקה האומה לומר בעומר חייה, זה הבאת הטוב האינסופי לכל. בלא הגבלה בעולם כלל, בין בכמות המתאבים, בין באיכותו של הטוב. מאחר שיש לה מגמה של טוב אינסופי, וזה תוכן גאולתה, הוצאת צביון רוח השם באופן ממשי, גילוי הטוב האינסופי בפועל, לכן היא עסוקה בגאולה. ומאחר שהיא עסוקה בגאולה, היא עסוקה בחיים. באמת, כל ימי חייך להביא למות המשיח. זה עומר חייה של האומה הזו. כל החיים כולם הם אינם אלא חלק מהפרויקט של הבאת הגאולה. כל ההיסטוריה של עם ישראל הוא באמת רק גאולה. זה העסק בגאולה, העסק בתוכן המשיחי. מה שחולל את האומה הזאת, את שאיפת החיים הלאומיים של האומה הזאת, זה יהיה אשר יהיה. הוצאתי ויצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, לידעתם כי אני השם. התוכן האידיאלי הזה, זה התוכן שגאל את האומה גאולתה הראשונה, והוא לא פוסק עד אחרית ימיה. הוא עסוק באותה מגמה. וכל תוכן של גאולה אינו אלא רק שלב בתוכן הניסה ממנו. כי הטוב האינסופי יש לו תמיד מה עוד להתגלות. זה מה שנותן את מוטיבציית החיים המאפליאה את כל לב הוגה ומוח חושב, את לב כל חושב. זה בדיוק מה שהרב הסביר פה, אצלנו. זאתי תשוקת ארץ ישראל. כי מה זאת אומרת ארץ ישראל? מה זאת תשוקת ארץ ישראל? תשוקת ארץ ישראל זאת תשוקת הגאולה. כי כבר אמרנו בהגדרה שהישועה זה היהדות של ארץ ישראל. היהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. בזאת קיבלנו הגדרת המושג ישועה, וברגע זה אין לנו הבדל בין המושג גאולה למושג ישועה. ותשוקת ארץ ישראל זה תשוקת הגאולה, שהיא התשוקה לטוב האינסופי, או התשוקה לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי המלא את כל החללת של הנשמה, בתוך כל הכללים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית, שאלה הם חיי המצוות. מצוות השם כולם. הנה, המושגים כולם צריכים להתלכן. ואז נתחיל לקבל בהם נפח ועומק. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. וזה האומץ שבלב אמרה לעולם כולו את גבורת האומה בקיומה. מדוע האומה רוצה לשרוד? מדוע האומה רוצה להתקיים? כי רוצה לקיים מצוות. ולמה היא רוצה לקיים מצוות? כי על ידי המצוות היא תגלם את הטוב האינסופי. והיא לא יכולה לגלם את המצוות כולם, אלא במה שיתגלה את עצמותה, את תכונתה, את הגרעין הפנימי של נשמתה, לכן היא מוכחה את ארץ ישראל. זוהי תשוקת ארץ ישראל. וזוהי התשוקה לגלם את הביטוי האלוהי, כי כנסת ישראל בעומק חפצה, איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוהי של טוב לשם לכל רחמה ולכל מעשה. זה הטוב, הוא הסוד של הגאולה. מדוע אנחנו רוצים להיגאל? מדוע אנחנו רוצים את ארץ ישראל? מדוע אנחנו רוצים קיים מצוות? בשביל הטוב האינסופי. הטוב האלוהי של אינסופיות הטוב לאינסופיות מקבלי הטוב. וזה מוכרח לבוא. כי הטוב ינצח. הטוב מוכרח לנצח את הכל. זהו עומק המושג של נצח ישראל שלא ישקר. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב והשיקוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה, שזו התכונה העצמית של נשמת האומה בכללות כל דורותיה, זה גם האמת הפנימי של אחרון הריקים והפושעים בישראל. בעומק, עומק, פנים, 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 פנימיותו. מכל מקום זה האמת. הוא מתבלט בתפילת האומה הפנימית. על מה מתפללת האומה? מה היא מסעת נפשה? הלא כל עניינה של גבורתה זה בשמירת צביונה, שמה וערכה. אמונתה ומסעת נפשה. אמונתה ומסעת נפשה זה מה שמתבטא בתפילתה. שתקנו את תפילת האומה בתור הגילום המעשי של התפילה המתמדת של הנשמה. נביאיה, אנשי כנסת הגדולה, המחזירים מטרה ליושנה, והם סידרו את סידור התפילה הנורמטיבי של האומה, שזוהי תפילתה המתמדת, שכל כולה זה תוכן הגאולה. על כן, הטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. כל תוכן הגאולה הוא תוכן התפילה, ובמקום שאתה מתפלל ברוח הגאולה, זה נקרא טוב. זה הטוב בעיניך עשיתי. כי מהות הגאולה זה עצמות החפץ של להיות טוב לכל. ולא הגבלה כלל, בין מכמות הניתבים, בין איכותו של הטוב, שזהו הגרעין הפנימי של עמוד נשמתה של כנסת ישראל. למען זה היא חיה, למען זה היא משתוקקת להיגאל, וזה תוכן מחשבותיה, זה תוכן תורתה, תוכן מצוותיה, ותוכן תפילתה. מי שככה חי, הוא טוב. כן. גלות זה כל מה ש... כשבוגדת האומה בזהותה, זאת אומרת, בוגדת האומה, לא מצד כללותה, מצד פרטיה, שזה בחירה חופשית, והבחירה החופשית של הפרטים יכולה להתקבט לבחירה חופשית של דור, או מסכת של דור, או תרבות, שהיא כבר הופכת להיות לטבע שני של מסכת של דור. זה מה שנקרא, תומעתה בשוליה, לא זכרה אחריתה ותרת פלאים. הגלות היא המציאות שעניינה לשבור את ההתרקמות הטבעית, הלא נורמלית לנשמתה של האומה, שהיא הלכה והתקבצה בכלל טבע כתוצאה ממלאכותיות ההתנהגות, הבחירה החופשית של הפרטים שהפכו להיות לחטאת הקהל. כי הגיע המצב לצורה כזאת שיש קונפליקט גדול מדי בין השאיפה הנשמתית של האומה, הטבע האלוהי של עומק נשמתה, ובין מציאותה הממשית, אז הכלי נשבר. אז המציאות הגופנית אורחת ממנו הנשמה, וגוף נרכב, האומה מתה, נשמתה עולה למרומי, וכל מה שנשאר זה רק גבייה שהולכת ונרכבת, במציאות של אובדן הריבונות, אובדן המלכות, אובדן הארץ, אובדן הקהילתיות, אובדן התודעה הציבורית, אובדן הזהות הרעיונית, השאיפות, הרגשות, המוסר, הטבע, הכל הולך ונרקב, ומכל מקום נשארת השאיפה העצמית, התהורה, כפי שהיא נמצאת בעומק הנשמה, ומההריסות האלה היא מקיימת את תחיית המתים. ופתחי את קברותיכם עמי, ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. זה הגלות וזה הגאולה. שבעומק העניין, הגלות היא פועל יוצא של הגאולה. וביום החורבן נולד משיח. כי באמת מה שהחריב את המקדש, זה היה משיח. התביעה הגאולתית, התביעה הנשמתית של עצמות, היות טוב לכל, ולא הגמלה כלל, בין מכמות הניתמים, בין מלכותו של הטוב, כאשר לא נשאר מבית המקדש, אלא רק עצים ואבנים, כיוון שבמקדש האומה הפנימי כבר גאו כל הטומאות, עד שנשארו רק המילים החיצוניות, אחד השם, אחד השם, אז הסתבר שאין אחד השם. והתביעה לאמת היא זאת שריסקה את המציאות החיצונית, מפני חטאינו גלינו מארצנו, מתרחקנו מעל אדמתנו. ומה שמרחיק אותנו מעל אדמתנו זה התביעה לתואר הנשמתי, שההסתאבות הזאת היא עומדת כחומה. מכל מקום זהו מהלך שצריך להבין אותו כאין מערכת ביולוגית כזאת, רק מערכת ביולוגית של כל ההוויה כולה כאורגניות אחת. באותו רגע שלא מתפקדים על פי הקודקס שלה, אז היא מרסקת את המערכות החיצוניות, ועל ידי זה יש חופש לבניית התוכן הפנימי, כאין משל הזרע הנפלא של רבי יהודה הלוי, שהוא מסביר בו את נושא הגלות, שהזרע זה ריקבון, וכל הפורמט הקודם עבד, אבל הנה, דווקא מהריקבון הזה, אז יש את הערך המוסף שהולך ומחזר את כל הכוחות ואת כל המינרלים, והולכת וצומחת גפן אדרית. אדרית אמונה, הולכת ומופיעה הצמח ישראל, שהולך ומעלה איתו את כל התרבויות, את כל הדתות, את כל העמים, את כל האמונות, עד שיהיה העץ אחד. כן. נחזור לענייננו. העומק שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה בערכה, אמונתה ומצאת נפשה, כלולו בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולם, שיהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. אז הסברנו את זה. רוצה האומה לחיות את זהותה במלוא שיעור קומתה. רוצה האומה לחיות את היהדות של ארץ ישראל. כלומר, כוח החיים של האומה, כפי שרק בארץ ישראל יוכל לצאת מן הכוח ולפועל במלוא סגולותיו. על כן, היא מוכנה לעשות את הכל על מנת שהאידיאל הזה יתיישם. כי באידיאל הזה יתגלם עצמות החפץ של להיות טוב לכל, ולא הגבלה כלל בין מקומות הניתמים, בין מלכותו של הטוב, יתגלם רוח השם במציאות. אם יפלא בעיני כל העומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה עם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוקים כללי, כי אם לחיי ישראל האמיתיים, לכתבתם של המצוות בציור וברעיון ושירה ובפועל. יבוא אדם להתפלא, יגיד לרב קוק, הרב, אתה רציני? אתה רוצה להגיד לי שהדבר המעניין את הישראל זה קיום מצוות? אני אראה לך יהודים כאלה, שאם תעשה להם מדרג, מה הדבר הכי מעניין לך בעולם? אתה תגיד מה הדברים המעניינים, או מה הדברים הכי לא מעניינים. אז הם יגידו בלא כל מצמוץ, שהדבר האחרון שמעניין אותם בעולם זה כאילו מצוות. לא רק שהם במצוות הם לא מתעניינים. לפעמים יש אנשים, אני בסדר, לא אוהבים מצוות, אבל את החוויה הדתית, את הרגש, את האמונה, את מה שזה מעלה בלב. זה דווקא הם חפשים. אבל אני אראה לך אנשים בתרבות שלמה, ברוח תרבותית שלמה, שלא רק ממצוות הם רחוקים, אלא גם מאמונה, כלומר, מהחוויה הפנימית של הרצון לאיזה משהו מעבר לגירויים החושניים העכשוויים והממשיים של כבוד, ענות וגירויים חושניים וחיי היום יום ולמצות אותם במעצים. אמונה לא מעניינת אותם, לא כל שכן שלא מעניינים אותם המצוות. והרב, אתה מדבר ברצינות שאתה רוצה להגיד שמפעם בהם רוח החיים וכוחו הפנימי לא רק לקרבת אלוקים כללי. זאת אומרת, אתה טוען שבאמת הדבר שהכי לוהט בקרבה פנימה זה לא, שלא לדבר על קרבת אלוקים כללי, זאת אומרת לאותו רגש דתי שנמצא בלבבות, שהוא כל התרבות, כל האנושות, היא דווקא על פי רוב מחפשת את החוויה הדתית הזאת, החוויה האלוהית הזאת. וכן, גם הם מחפשים את זה. אבל הרבה יותר מזה הם מחפשים. אלא הם רוצים את חיי ישראל האמיתיים. כי באמת, קרבת אלוהים, אתה לא צריך להיות יהודי באמת בשביל לחפוץ בקרבת אלוהים. כי סתם בן אדם, כל ברור בצלם, עצם הצלם שלו והרצון שלו לחוש שרק רגשותיו, דעותיו, מחשבותיו, מעשיו, דיבוריו, יש להם ערך אינסופי, מוחלט, נצחי. זה פירוש המילה רצון לקרבת אלוהים. זה רגש דתי שהוא לא מיוחד לעם ישראל בכלל. אבל אותם רקנים ופושעים שבישראל, אותם רוחות, תרבויות, שהם לכאורה, שלא לדבר ממצוות, מאמונה הם רחוקים. אומר הרב שהם יש בהם רוח חיים הפועם בכוחו הפנימי בשאיפה לחיי ישראל האמיתי. וחיי ישראל האמיתי זה לא רליגיה, זה לא רגשנות דתית כזאת, אלא זה להכתבתן של המצוות בציור וברעיון ושירה ובפועל. זה חיי ישראל האמיתי. לגילום אכתבתן, לגילום צורני, לסטייל, לסגנון של חיים, של המצוות בציור, בתיאור, אידיאלי, אבסטרקטי, ברעיון, בשאיפה, בשירה ובפועל. ייתכן שיש פה עוד פעם ארבעת הגורמים. הציור, שכלי, רעיון, רצוני, שירה, רגשי ובפועל דמיוני. שכל, רצון, רגש, דמיון. והמצוות, כמו שכותב הכוזרי לאלה שזוכרים, מי שהגיע אליו על דעה אלוקית ואום כאלה מלפיע בלב שלם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. אז בזמנו שלמדנו את זה לפני שנים רבות, אז הסברנו על פי מה שכותב השלה, שמקיים על פי בלב שלם, לב שלם, זה מה שהרב מתאר פה. בהתמלאות שכלית, הבנת התוכן האידיאלי, האידיאולוגי, שעומד ביסוד כל מצווה, ביסוד כל המצוות, טעמי המצוות, הרוחניים, הרעיונים, האידיאליים, המוסריים, והרצון שזה ימלא לא רק את הצד האינטלקטואלי, אלא גם את הצד של ההזדהות המוטיבציונית, האידיאליסטית, והחוויה המרוממת, השירית, הפנימית. בציור וברעיון, בשירה, זה נקרא קיום מצווה כמאמרה. לא מצוות אנשים ולומדה. כתוב במשנה ברורה, לעשות כך וכך, בבן איש חי אומר לעשות כך וכך, עושים, מדקדק. זה בטח שצריך, אבל זה נקרא רק בפועל. אבל קיום מצווה כמאמרה זה הרבה יותר מזה. בציור וברעיון, בשירה ובפועל, שטוטליות כל החיים יהיו זכופים בתוך התוכן המצוותי. והתוכן המצוותי הוא בצורתו המלאה, החיי ישראל האמיתיים, הוא לא צומח מתוך הידיים והרגליים, אלא שכל. אל רשך, מגודש רעיוני, מגודש ציורי, ידי אמוני, רעיוני, שירתי, עד שזה מתפרץ בשפת הגוף. זו צורת קיום המצוות האידיאלית. ובאמת ככה היינו אמורים כמצוות. על כל פנים, זה נקרא, כשהרב מדבר, שנשמת ישראל כמהה למצוות, משתוקקת למצוות, אז זה לא הכוונה, נשמת ישראל משתוקקת לצורת קיום מצוות של כמו שיהודים קיימים. יש יהודים קיימים ככה, אולי הרבה מדי יהודים קיימים ככה. אלא לתשוקת מצוות כמו שהתורה מכוונת שיקיימו מצוות. זה מה שכתוב פה, על זה, זו הכוונה. זה נקרא קיום מצוות. להכתבתן של המצוות בציור וברעיון, בשירה ובפועל, ולזה משתוקקת כל נשמה ישראלית. עכשיו חזרה לעצם המשפט. אז הרב, אתה רציני? אתה רוצה להגיד לי שאנשים שמרחוקים, גם שלא לדבר ממצוות, מאמונה הם רחוקים. אתה אומר שזה מה שמעניין אותם. לא יכול להיות. אז זה נראה פרוך לחלוטין. טוב, עונה הרב, תתפלא. מי שמתפלא מעיד על עצמו. זה, אם יתפלא בעיני כל עומד, מרחוק. מי שמתפלא, סימן שעומד מרחוק. עומד מרחוק לנקודה ששם הרב עומד. וממילא, מה שרואים משם, לא רואים מכאן. ולהפך. אבל אל יתפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל, מי שמבין מה פירוש המילה כנסת ישראל, מי שיודע בכלל מה זה, מי שיודע על מה מדובר, והוא עומד מקרוב, הוא לא יתפלא. הוא יודע את נפלאות סגולותיה. אז הטיעון הזה, הוא לא מפליא אותו בכלל. זה טריוויאלי, זה פשוט שזה כך, הוא גם רואה שזה כך. זהו רז הגבורה, רוממות החיים אשר לעד לא איתנו. אדם שהוא לא רואה את זה, מן הסתם לא רואה עוד כמה דברים. אבל נותן לו הרב קצת רמז, שים לב, חבר חביף, המתפלא על הטענה הזאת שאני מציף בו. אבל אתה מן הסתם גם לא שם לב לפלא שהוא עובדה יותר חזקה מכל העובדות. וזה הגבורה, אותה הגבורה שעליה דובר מקודם, גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסת נפשה. שמת לב לעומק שבלב הכללי הזה? שמת לב לתכונת החיים המופלאה הזאת? שמת לב לפנומן הזה שכמו לא היה וכמו אין ולא יהיה? אם תשים לב לרז של הגבורה הזאת, אם תשים לב למה שעומד בתוכיות תופעת החיים האמיצה הזאת, תבין, לא מדובר פה על החברים שלך, לא מדובר על מה שאתה רואה, אלא מדובר על עוצמת חיים אינסופי. מדובר פה על התוכן האלוהי החי באומה הזאת, כולה. כזרם חיים אחד, ונצח ישראל הזה הוא בסיכומו של דבר כולל את הרקנים ואת הפושעים בדיוק כמו שהוא כולל את הצדיקים. כי הוא מתגלה על ידי כולם כאחד. ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. באור פניך נתת לנו כולנו כאחד. תורת חיים. אהבת חסד, זכר וברכה ורחמים וחיים שלום. זהו רז הגבורה. זוהי רוממות החיים אשר לעד לא איתם, לחיים הנצחיים. החיים הנצחיים, לחיים הנצחיים שהם תובעים את האינסופיות שלהם בכל הממדים, לא רק בקיום, אלא גם בערך. ולא רק בערך המטאפיזי, אלא גם בערך הפיזי, במציאות הקונקרטי, של גילום החיים באופן ממשי, בערכם האינסופי. רז הגבורה, רז החיים אשר לעד לא איתם, זה אחד עם רז החפץ של קיום המצוות, הכתבתן של המצוות בציור וברעיון, בשירה ובפועל. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני השם. משפטיי וחוקותיי, חוקותיי ומשפטיי, שאתם שומרים אותם, זה החיים שלכם. זה לא משהו חיצוני לכם, הם חיינו ואורך ימינו. חוקותיי ומשפטיי יעשה אותם האדם בחי בהם, ובזאת יש לך יחס על אני השם. כי שמירת המצוות היא הדרך לגילום החיות הישראלית במלוא שיעור קומתה. והחיות הישראלית במלוא שיעור קומתה זה היחס האולטימטיבי למושג השם. זו ההתגלות האלוקית. ואיך שייך לאחוז במצוות במלוא שיעור קומתה? מה, במה שאתה תדקדק במצוות? לא יעזור לך. אם תדקדק כל המצוות שבעולם, לא תגיע לשליש מהמצוות שצריך לקיים אותן. תרי"ג מצוות, לא, אדם פרטי לא יכול לקיים אותן בכלל. כי תרי"ג מצוות, רובה ממצוות הכהנים בבית המקדש. וכל עוד אין את האומה בארצה ואין את בית המקדש, אין תרי"ג מצוות. אין תרי"ג מצוות, אין את תופעת הנשמה. וממילא ברור שלהתהלך לפני השם בארצות החיים זו ארץ ישראל. הדרך המוחלטת להתהלך לפני השם, לחשוף את העניין האלוהי, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלי, זה בארצות החיים, זו ארץ ישראל. גם פה קרה את מה שקרה בפסקה הקודמית, שמשל למטרונה וכל הריחוד הדברים שדיברנו על משל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן משפטים ומצייתה של תורה, אם אינני טועה גם הביטוי הזה להתהלך לפני השם בארצות החיים זו ארץ ישראל, אם אינני טועה תבדקו, כי אני בדקתי דמי מזמן, אולי כבר שכחתי והתבלבלתי, אבל אין דבר כזה במקורות. זאת אומרת, שם כתוב, יתלך לפני השם, יתלך לפני השם בארצות החיים, זה מקום שבקים. זה מה שיש במדרש, אם אני טועה, גם זה שהרב ציודה מציין פה. ומכל מקום, הרב ציודה לא תיקן את זה, ציין את המקור ולא תיקן את זה. כי כמו שהסברנו שם, כי זה פירוש. כי הרב מפרש לנו ומכניס לנו עומק לדברי חז"ל. זה ציטוט. ציטוט וביאור, וכמו שהסברנו. טוב.